today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, י' בניסן, תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף נון, הדף החמישים, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו היחסנה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת בית אלפים תף ממתת לקחו בני ישראל את עשה לפסח במצרים וכשרו לקרי המיטה ושבת היה. בשנת בית אלפים תף פייחת לבריאת העולם, נסתלקה נשמתה הגדולה של מרים הנביאה עליה שלום בת אמרם ויוחבד, ונסתלקה בהרה וחזרה בזכות משה ואהרון כאמור במסכת תענית בדף ת'. גם מעשה מי מריבה היה היום, כותב הצלח, עלו הנודע ביהודה. היום הזה בשנת בית אלפים תף פי ת', יהושע ובני ישראל עברו את הירדן שסב לאחור בחרבה, ונמוגו כל מלכי כנען. ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, אמן כן יהי רצון. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמד דם עבדה בשפוך. תעמודנו נשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה התלונה, נאמר לה, דוינוי מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפף תכסה צינה וסוחרה, מיתו לא תירה מפחד לילה מחצי אוף יומם. מדבר באופל יעלוך מכתב ישות צהריים, מפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכך, על כפיים מסעון חפין תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס קריר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו. אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועיניו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי. פרק קוף, תהילים ליום חמישי, מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה חצרותה ותהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם, יוצאים מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממתת, הדף התשעה וארבעים במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדולה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם אסור לאדם לחזור בו מדבריו כשהשתנה השער? והתשובה לרבי יוחנן אסור ויש בזה חיסרון אמנה. שאלה שנייה, מהו איסור הין צדק? והתשובה לדעת המקשה שאסור לעבור על דבריו, ולהבאי רק אם בישת המקח היה בדעתו לחזור בו. שאלה שלישית, כיצד צריך לזון את הפועלים? והתשובה כסעודת שלמה המלך בשעתו. שאלה רביעית, מתי מותר לחזור בדיבורו אף לרבי יוחנן? והתשובה במתנה מרובה. שאלה חמישית, המבטיח לתת מעשרותיו לחברו הלוי, האם רשאי לחזור בו ותשובה לרבי יוחנן? לא. דאבי כמתנה מועטת. והשאלה האחרונה על דף ממתת הייתה, אם אתה גר רחוק מהלוקח, האם יוכל הלוקח לחזור בו אף לאחר זמן רב? אומרים התוספות לא, מפני שנתנו שיעור זמן אחד לחזרה לפי מה שמצוי רוב פעמים. אלה מהתשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, אותו שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף ממתת במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, י' בניסן תשפ"ד, ניכר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף נון, הדף החמישים במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד במרכז העמוד, בדף ממתת עמוד ב', בשורה השלישית מתחילת העמוד, במשנה פותחת במילים, ההונאה 4 כסף מ-24 כסף לסלע, שטות למקח. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד', וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. פסוק זה אומנם נאמר בפרשת מכירת קרקעות, אבל לכמן בדף נ"ו עמוד א' תבהר הגמרא שדיני עונה נאמרו רק במטלטלין ולא בקרקעות, וביאר הרמב"ן על התורה שבאמת עיקר האיסור להונות שייך גם בקרקע כפשטות הפסוק העוסק במכירת קרקעות, והמענה עובר בלב המוזכר בפרשה הזו, אלא שלעניין החזרת המעות במקום שיש הונאה דרשו חכמים מהפסוק שהתמעטו קרקעות, ורק לגבי מטלטלין חייבה התורה להחזיר את דמי העונה. על הפסוק הזה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו יש את אחיו, דורשים חכמים בספרא בפרשת בהר שפסוק זה עוסק בהונאת ממון, שלא יטעה המוכר את הלוקח וימכור לו את החפץ ביותר משוויו, ושלא יטעה הלוקח את המוכר וישלם לו על החפץ פחות משוויו, כמבואר במשנה לקמן בדף נ"א עמוד א'. המשנה שלפנינו מבארת את שיעור ההונאה, כלומר מהו ההפרש בין השווי האמיתי לבין המחיר ששילם הלוקח הנחשב הונאה. אומרת המשנה, ההונאה, שיעור ההונאה הוא 400 כסף מתוך 24 כסף לסלע. כלומר, אם שוויו האמיתי של הדבר הנקנה הוא סלע, שיש בו 24 מאות כסף, שיעור ההונאה הוא 4 מאות, שזהו שטות למקח, שישית משוויו של הדבר הנקנה. ואם היה הפרש בשיעור זה, יש כאן דין הונאה, אבל אם היה הפרש בשיעור הפחות משטות, פחות משישית, אין זו הונאה אלא מכילה, ואם ההונאה יותר משטות, אין דין הונאה אלא המקח בטל. בכוונת המשנה לומר ששיעור ההונאה הוא 4 כסף לסלע, ומה שאמרה מ-24, יש לפרש בשני דרכים, או כדי לפרש באיזה כסף מדובר, והיינו מעה, שיש 24 ממטבע זו בסלע, או כדי לפרש באיזה סלע מדובר, והיינו סלע כזה ששווה 24 מאות. ולשני הדרכים נמצא שמילת לסלע, משמשת לשני הצדדים, כלומר ההונאה 4 כסף לסלע ומ-24 כסף לסלע. ולפירוש הראשון היינו 4 כסף שיש מהם 24 בסלע, ולפירוש השני 4 מאות מסלע שיש בו 24 מאות. כך מסביר הרשש. ובגמרא לקמן חולקים רב ושמואל, האם גם בשטות מאות יש דין הונאה? כלומר, כשלא הייתה הונאה בשישית משוויו האמיתי של החפץ הנקנה, אלא בשישית מסכום המאות ששילם הלוקח. מבארת המשנה כמה זמן אחרי המקח יכול הלוקח להחזירו בטענה שהיא טענה. מבארת המשנה עד מתי מותר להחזיר, עד מתי מותר ללוקח שניתנה להחזיר את המקח למוכר, או לתבוע שישיב לו המוכר את דמי ההונאה והתקיים המקח. ולמרות שהטענה לכאורה היה צריך לשנות עד מתי יכול להחזיר, שהרי לא מדובר כאן באיסור ויתר אלא בזכותו הממונית של המתענה, מפרש רשי שנקט הטענה את הלשון הזו עד מתי מותר, כדי להשמיענו שמותר לעשות כן לכתחילה, ואינו דומה למי שקנה מקח בכסף ועדיין לא משך, שאף שמעיקר הדין לא חל המקח ויכול לחזור בו, הרי הוא צריך לקבל על עצמו כללת מי שפרה אם חוזר בו, כמו ששנים לוליל בדף ממדלת עמוד א'. אם כן מבארת המשנה עד מתי מותר ללוקח שניתנה להחזיר את המקח למוכר, ולתבוע שישיב לו המוכר את דמי ההונאה והתקיים המקח. אומרת המשנה, עד שיעבור שיעור זמן כדי שיראה את החפץ שקנה לתגר, לסוחר, או לקרובו הבקי בשומת חפץ זה, ויאמר לו אם יתנה. אבל לאחר שעבר זמן זה ולא חזר הלוקח לתבוע את עונתו, שוב אינו יכול לטובעו, כיוון שהיה לו זמן לברר ולא בירר הרי מחל על עונתו. וכתב בספר החינוך במצווה שין למדזיין שחכמים תקנו זמן להחזרת המקח, כיוון שאין ראוי שימשך הזמן שיכול לחזור בו לתבוע עונתו לעולם, כדי שיתקיימו ענייני מקח וממכר בין בני אדם. מביאה המשנה את דעת רבי טרפון החולק ואומר שיעור אחר בעונה. הורה רבי טרפון בלוד ששיעור העונה הוא 800 כסף מ-24 כסף לסלע. כלומר שאם שוויו האמיתי של הדבר הנקנה הוא 24 כסף, שיעור העונה הוא 800, שזהו שליש למקח. בסמכות הגרי לוד. וסוחרי לוד כששמעו את הדבר, הם סמכו כיוון שהיו בקיאים במסחר ומוכרים ביוקר, וסמכו בכך שיוכלו להונות את הלקוחות ביותר משטות, עד מעט פחות משליש. והגמרא תברר מהי שיטתו של רבי טרפון, האם לדבריו הונאה פחותה משליש היא כהונאה פחותה משטות לחכמים שזו מכילה, או שמשטות ועד שליש זהו דין הונאה כמו שסוברים חכמים בשטות בדיוק, ושלא כדעת חכמים שביותר משטות זהו ביטול מקח. ועוד תבהר הגמרא מה סובר רבי טרפון בשטות ממש, האם כחכמים שזו הונאה, או שלדעתו דין שטות כפחות משטות וזוהי מכילה. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר להם רבי טרפון את הגרי לוד השמחים, גם בשיעור זמן החזרה אני חלוק על דברי חכמים שלדעתי כל היום של המחירה מותר למתענה לחזור ולבטל את המקח או לתבוע את הונאתו, ואף אחר שעבר זמן של כדי שירה לתגר או לקרובו. אמרו לו תגרי לוד לרבי טרפון, אם כן יניח לנו רבי טרפון במקומנו, כלומר עדיף לנו לנהוג כפי שנהגנו עד עתה. וחזרו לנהוג כדברי חכמים בשני הדברים, ששיעור ההונאה הוא שטות שישית, ושאחר שעבר זמן כדי שירה לתגר או לקרובו, שוב אין המתענה יכול להחזיר את המקח. והגמרא תבאר באריכות ובכמה אופנים מה היה הרווח של תגרי לוד בתחילה, ומדוע חזרו בהם אחר כך. ולכאורה קשה כיצד יכלו תגרי לוד לטעון כן, וכי בידם לפסוק את ההלכה כפי רצונם, והרי כיוון שהורה להם רבי טרפון כן, עליהם לעשות כדבריו. וכתב במעייני החוכמה שטענתם הייתה מדין קימלי. כלומר, במקום שיש מחלוקת בדיני ממונות, יכול כל אחד מבעלי הדין המוחזק בממון לומר שהוא סובר כדעת חכם פלוני הפוטרו. וכאן גם כן אמרו תגרי לוד שהם סוברים כחכמים בעניין הזה. אבל לפי זה הוא הקשה מעייני חוכמה, מדוע היו צריכים לדחות את דברי רבי טרפון לגמרי, והרי היו יכולים לקבל את דבריו שהונאה של שטות דינה כמכילה, ולא לקבל את דבריו לגבי זמן החזרה, אלא לנהוג כחכמים האומרים שהלוקח יכול לחזור בו רק עד כדי שירא את המקח לתגר או לקרובו, והוא נשאר בצריך עיון. זה המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת חכמים שיעור ההונאה הוא שטות למקח. מבארת הגמרא כיצד משערים את שיעור השטות. את שיעור השישית, איתמר נאמרה מחלוקת זו בבית המדרש, רב אמר שטות מקח, דווקא שנינו במשנה, כלומר שיעור הונאה הוא בשישית משווי המקח לפי האמת, ולא בשיעור שישית ממה ששילם הלוקח למוכר. ושמואל אמר, לשון שטות למקח שנקטה המשנה אינו דווקא על שווי המקח, אלא על כל עסק המקח שבין המוכר ללוקח. ושטות מעות נע משנינו, גם אם יש הונאה בשיעור שישית במעות ששילם הלוקח למוכר, ולא בשווי המקח עצמו, מכל מקום יש בזה דין הונאה. מבאר את הגמרא באיזה אופנים תהיה נפקמינה ממחלוקתם. שווי שיטה בחמשה, אם מחר חפץ זה שווה 6 זוז, תמורת 5 זוז, והתענה המוכר, או שמחר חפץ זה שווי שיטה בשבע זוז, בשבעה זוזים בהתענה הלוקח, כיוון שבשני אופנים אילו יש עונה בשיעור שישית משוויו האמיתי של החפץ, כולי על מלא פליגן חולקים בדבר ומודים כולם, דבטר מיקח הזלינן, שמשארים את העונה כלפי שוויו של מקח ועונה אביה, ואף שמואל מודה שאם הייתה עונת שטות בשוויו האמיתי של המקח, לא משארים לפי המעות. באופן שמחר שווה שישה בשבעה, אין עונה של שישית במעות, שהרי התענה הלוקח בזוז מתוך שבעה זוזים, וזוהי עונה של שביעית ולא של שישית. אם נשאר רק לפי המעות, לא יהיה בזה דין עונה, וכן אם מחר שווה 6 ב-5, אם נשאר לפי המעות, הרי יתנה ב-5, והרי המקח בטל. ומכל מקום, בשני האופנים הללו משארים במקח שלפיו יש דין עונה. ושמואל בא לומר, שאף במקום שאין עונת שטות במקח, אם יש עונת שטות במעות, נאמרו בזה דיני עונה. כי פליגי אומר את הגמרא, מחלוקת רב ושמואל היא באופן שמחר חפץ. שווי חמשה בשיטה, שווה 5 ב-6, והתענה הלוקח, וכן במחר חפץ, דשווי 7 בשיטה, ששווה 7, ומחר ב-6, והתענה המוכר. שבשני האופנים הללו, שיעור העונה הוא שישית מהמעות ששילם הלוקח. לשמואל דאמר שגם בתר מעות הזלינן, אנחנו הולכים גם אחר שיעור שישית שיש במעות ששולמו על המקח, אידי ואידי עונה, ובשני האופנים יש לפסוק דין עונה, שהרי שישית מהמעות ששולמו, היו בעונה, שאם מחר שווה 5 ב-6, שילם הלוקח זוז מיותר מתוך 6 זוזים שבמקח, ואם מחר שווה 7 ב-6, הפסיד המוכר זוז שהוא שישית מהסכום שקיבל במקח. ואף שאם נשאר את העונה לפי שווי המקח האמיתי, לא תהיה זו עונה של שישית, אלא 5 או 7, כמו שהתבהר, מכל מקום משארים במעות ויש בזה דין עונה. אבל לרב דאמר שרק בתר מיקח הזלינן, שרק אחר שוויו האמיתי של החפץ אנחנו הולכים, ובו יש לשער את העונה, אם כן, בשני אופנים אלו, אין עונה של שישית ודינה מתחלק, שבמחר חפץ לשווי חמשה בשיטה, מחר חפץ השווה חמש, מחר בשש, נמצא ששילם הלוקח זוז מיותר מתוך חמישה זוזים, שהוא שווי החפץ באמת, וכיוון שהתענה בחמישית, דין ביטול מקח אביה. יש לזה דין של ביטול מקח כדין עונה שהיא יותר משישית שהמקח בטל. ובמחר חפץ לשווי שבעה בשיטה, מחר חפץ השווה שבע ומחר בשש, נמצא שהפסיד המוכר זוז מתוך שבעה זוזים, שזהו שוויו של החפץ באמת, וכיוון שהתענה בשביעית של המקח מכילה אביה, כדין עונה בפחות משישית שזו מכילה. ומבארת הגמרא את סברת שמואל שאין זו מכילה ולא ביטול מקח. ושמואל אמר, אף על פי שבאופנים אלו כלפי המקח אין שיעור העונה בשישית אלא בחמישית או בשביעית, מכל מקום אין אומרים בזה מכילה או ביטול מקח. כיוון דחי אמרינן, מה שאנחנו אומרים בעונה פחות משטות דין מכילה ובעונה יותר משטות דין ביטול מקח, היינו דווקא איך הדלק השטות משני צדדים, שאין בעונה שיעור שטות לא כלפי שווי החפץ באמת, לא כלפי המעות ששולמו בפועל. אבל איך הדעיק השטות מצד אחד, אבל באופן שיש שיעור שישית באחד מהצדדים, כלומר או במקח או במעות, עונה אביה. יש כאן דין עונה. אז נתבררו בגמרא רק האופנים שכלפי שוויו של המקח, העונה היא פחות או יותר משטות, וכלפי המעות ששולמו היא שטות. אבל יש לברר מה הדין לשיטת שמואל באופן שכלפי שניהם אין בעונה שיעור שטות, אלא שכלפי אחד מהם היא פחות משטות, וכלפי השני יותר משטות. וכגון, שמחר דבר השווה 60 זוז ב-51, שהעונה היא 9 זוזים. כלפי שווי המקח האמיתי העונה היא פחות משישית, וכלפי מעות המקח העונה היא יותר משישית. יש בזה מחלוקת הראשונים, שיטת המורדכי, שבזה יש לשער כלפי שוויו של המקח, שהרי לדברי הכל זהו העיקר. ורק באופן שאם נשער כלפי המעות ושטות בדיוק, אז משערים כלפי המעות. אילו הריטב"א כתב בשם רבינו יהודה, שלדעת שמואל כל שהעונה היא בשיעור שמשטות מעות ועד שטות מקח, הרי זה נחשב כעונה של שטות שהמקח קיים ומחזיר את העונה. וכדי שתהיה מכילה, יש צורך שתהיה העונה פחותה משישית בין במקח ובין במעות. וכדי שיהיה ביטול מקח, יש צורך שתהיה עונה יתרה משישית בין במקח ובין במעות. בשיעור השטות האמור, היינו כל שסכום העונה הוא בין שטות מקח לשטות מעות. מנסה הגמרא להוכיח ממשנתנו כשיטת שמואל. תנן שנינו במשנה, העונה 4 כסף מ-24 כסף לסלע שטות למקח. מה אליו? האם אין כוונת התנא באומרו ששיעור העונה הוא 4 כסף לסלע לאופן דזבין שווי 20 שמחר חפץ השווה 20 כסף ב-24 ויתנה לוקח ב-4 כסף. ובאופן זה, אם נשער את העונה בשוויו האמיתי של מקח, הרי העונה היא יותר משישית, שארבעה כסף הם חמישית מ-20. ומכך שיש במקח זה דין עונה, שמה מינה יש להוכיח כדברי שמואל, ששטות מעות נמי שנינו. מכיוון שארבעה כסף מתוך 24 זהו שיעור שישית, הרי זו עונה. ואילו לדברי רב שמשערים רק בשווי המקח, אם כן ההפרש הוא חמישית, וזהו ביטול מקח. דוחה הגמרא לא, אין כוונת התנא לאופן הזה, אלא לאופן דזבין שווי 24 ב-20, שמחר חפץ השווה 24 כסף ב-20 כסף, ונמצא שהתנא המוכר ב-4 כסף הם שטות משוויו האמיתי של החפץ. מקשה הגמרא לדחייה, וכי אפשר להעמיד את המשנה באופן זה, והרי מי ניתנה במקח הזה? המוכר שקיבל 20 כסף על חפץ השווה 24, ואם כן, האם הסיפה? אמור ופרש את מה ששנינו בסיפה של משנתנו. עד מתי מותר להחזיר? בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ואמר רב נחמן, לא שנו שיעור זמן זה, לא אמרנו את שיעור הזמן הזה, אלא לגבי הלוקח, שאף אם יתנה, אינו יכול לחזור בו, אלא בתוך זמן זה. כיוון שהחפץ בידו ויכול להראותו לתגר או לקרובו, ולברר אם יתענה במקח, ואם לא עשה כן, מחל. אבל מוכר שהתענה לעולם חוזר בו, ואף אחרי זמן רב, כיוון שלאחר המחירה אין החפץ בידו, ואינו יכול לברר את טעותו, עד שיזדמן לו חפץ דומה, וידע מה שוויו האמיתי. כמבואר לכמן בדף נ"א עמוד א', וכיוון שהסיפה עוסקת באופן שהתענה לוקח, אם כן גם הרישא עוסקת באופן שניתנה לוקח. אי אפשר לפרש שמחר חפץ השווה 24 ב-20, והתענה המוכר, ואם כן חוזרת הראייה לדברי שמואל, שכיוון שמדובר באופן שמחר חפץ השווה 20 ב-24, הרי זו שישית רק כלפי המאות ולא כלפי המקח, ומדוע אמרה המשנה שזו עונה, חוזרת בה הגמרא ומיישבת את המשנה לדברי רב באופן אחר, אלא כוונת התנא באומרו ששיעור עונה הוא 4 כסף לסאלה, לאופן דזווין שווי 24 ב-20 ותימניה, שמחר חפץ השווה 24 כסף ב-28, ובאופן זה ניתנה הלוקח, והעונה היא 4 כסף שהם שטות, שישית משוויו האמיתי של המקח שהוא 24, והמשנה מיושבת גם לשיטת רב שהעונה היא שישית מהמקח. אומר הפני יהושע, והמורה שהביא ראיה כדברי שמואל ממשנתנו והעמיד את המשנה באופן שמחר שווה 20 ב-24, סבר שאין להעמיד את המשנה באופן זה שמחר חפץ השווה 24 ב-28, כיוון שאם כן היה צריך התנא לנקוט בלשונו העונאה 4 כסף ל-24, שלשון זו מורה שהוסיף המוכר 4 למקח השווה 24, אבל הלשון שנקט העונאה 4 כסף מ-24 מורה שכוונתו לאופן שהארבעה שהוסיף הם חלק מה-24 ששולמו עבור המקח, והיינו כשהמקח שווה רק 20. מנסה הגמרא להוכיח כדברי שמואל מדברי רבי טרפון במשנתנו. תנן שנינו במשנה, אורה רבי טרפון בלוד, העונה 8 כסף מ-24 כסף לסלע, שזה שליש למקח. ואף לדבריו שייכת מחלוקת רב ושמואל, האם דין עונה נאמר רק בשליש מקח או גם בשליש מעות? מה אליו? האם אין כוונת רבי טרפון באומרו ששיעור העונה הוא 8 כסף, לאופן דזווין חפץ, דשווי שיצרי, ששווה 16 כסף, ב-24 כסף הוא שמע מינה, ויש להוכיח מכך, ששליש מעות נמי שנינו, שהרי אם נשער את העונה בשוויו של המקח, נמצא שהעונה היא בשיעור חצי המקח, ששווי החפץ הוא 16 והעונה 8, ומכך ששנינו שיש במקח הזה דין הונאה מוכח, כדברי שמואל, שמשערים את העונה גם במעות, וכיוון ששמונה כסף זהו שליש מהמעות ששילם הלוקח, זהו שיעור הונאה, ואילו לדברי רב שאין משערים אלא בשוויו של מקח, יש לפסוק ביטול מקח באופן כזה, ולא דין הונאה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת רבי טרפון לאופן זה, אלא לאופן דזווין חפץ לשווי 24 בשיצר. מחר, חפץ ששוויו 24 ב-16 כסף, ואז העונה היא שליש משוויו של המקח. מקשה הגמרא וכי אפשר להעמיד את המשנה באופן זה? והרי מי ניתנה במקח הזה? המוכר. ואילו דברי רבי טרפון בהכרח נאמרו באופן שהתענה לוקח. די עם הסיפה, מה נאמר בסיפה? אמר להם רבי טרפון את הגרי לוד, כל היום מותר לחזור. ואמר רב נחמן, לא שאנו שיש שיעור זמן לחזרתו של המתענה, אלא כשהתענה לוקח. אבל מוכר שהתענה לעולם חוזר, ואם כן גם הרי שעוסקת באופן שהתענה לוקח. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא, ומפרשת את דברי רבי טרפון באופן אחר, אלא רבי טרפון עוסק באופן דזווין, חפץ לשווי 24 בתלתין וטרן, מחר חפץ ששוויו 24 ב-32, ובאופן זה התענה לוקח, והעונה היא שליש משוויו של המקח, וכדברי רב. מוכיחה הגמרא כדברי שמואל מברייתא, תניא כבתי דשמואל שנינו בברייתא כשיטתו של שמואל, ששיעור שטות שנאמר בעונה, ובין במעות ובין בשווי המקח. נאמר בברייתא, מי שהוטל עליו, מי שהתענה, ידו על העליונה. כיצד? מחר לו חפץ השווה 5 ב-6, מי ניתנה במחירה הזו? הלוקח ששילם שטות יותר משוויו של החפץ. ולכן הדין הוא שיד הלוקח על העליונה, ובידו לבחור באיזה אפשרות שירצה. רצה, אם רצה, הרי הוא מבטל את המקח, ואומר למוכר, תן לי את מעותיי ותול את החפץ שמחרת לי. או, אם רצה לקיים את המקח, אומר למוכר, תן לי מה ש... אוי נתני. את הסכום ששילמתי יותר ממחירו האמיתי של החפץ, והחפץ תישאר בידי. ממשיכה הברייתא וכן הדין כשהתענה המוכר. אם מחר לו חפץ, השווה 6 ב-5, מי ניתנה במחירה הזו? המוכר, שיחסיר לו הלוקח שישית משווי החפץ. ולכן הדין שיד מוכר על העליונה. ובידו להחליט כרצונו, אם רצה לבטל את המקח, הרי הוא אומר לו ללוקח, תן לי מקחי, אחזר לי את החפץ שמחרתי לך ותול את מעותיך. או אם רצה לקיים את המקח, אומר ללוקח, תן לי מה שאוי נתני. כלומר, שלם לי את הזוז שלא שילמת לי, והמקח יישאר קיים. באופן הראשון השנוי בברייתא שמחר לו חפץ, השווה 5 ב-6, הרי זהו האופן שנחלקו בו רב ושמואל, שלדעת רב יש בזה ביטול מקח. כיוון שמצד שווי המקח ניתנה ביותר משטות והולכים אחרי המקח. ולדעת שמואל יש בזה דין עונה, כיוון שמצד המאות היא טענה בשטות והולכים אחר המאות, וכיוון שהברייתא אמרה שבאופן כזה יש דין הונאה, מוכח כדברי שמואל. לאל בדף ממתת עמוד ב' התבאר שהונאה בפחות משטות היא מכילה. דנה הגמרא עכשיו, מתי חלה המכילה? היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. מחר שיש בו הונאה פחות משטות, לדעת רבנן הסוברים שבשיעור זה ההונאה נמחלת, האם לאלתר מיד בעת המכירה אבי המכילה, ואף אם יחזור בו הלוקח מיד, או שמא חלה המכילה רק אחר שיעור זמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו. שכיוון שלא טבע את ההונאה עד זמן זה, בוודאי מחל, אבל קודם זמן זה יכול לתבוע את ההונאה, אף אם היא פחות משטות. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ודוחה. ואם תמצא לומר, ואם תרצה להוכיח שבוודאי המכילה חלה מיד, כי אם נאמר שהיא חלה רק לאחר ששעה בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אם כן, מה איקה, מה ההבדל שיש בין הונאה בשיעור שטות לבין הונאה בשיעור פחות משטות, והרי בשתיהן, עד שיעור שיראה לתגר יכול לתבוע את הונאתו, ואחר שיעור זה אין יכול לתבוע. ובהכרח יש הבדל ביניהם בדין, שהרי שנינו במשנה ששיעור הונאה הוא שטות, כלומר שפחות משטות אינה הונאה. אין להוכיח כן, כיוון שאף אם נאמר שבשניהם נאמר שיעור זמן זה, עדיין איקה יש הבדל ביניהם, דילו בהונאת שטות, ידו של המתענה על העליונה, ולפני שעבר שיעור זמן שיראה לתגר, אם רצה חוזר בו לגמרי ומבטל את המקח, ואם רצה קונה את המקח ומחזיר לו המענה את סכום ההונאה, ואילו בפחות משטות, אף אם טבעו בתוך הזמן שיראה לתגר, אין המתענה יכול לבטל את המקח, אלא בעל כוחו קנה ומחזיר לו המענה את דמי ההונאה. ממילא מסיים את הגמרא, מהי? מה הכרעה בספק הזה? מתי חלה המכילה? מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו. תשמע שנינו במשנה לעיל בדף ממתת עמוד ב', הורה רבי טרפון ששיעור העונה הוא שליש וסמכות הגרי לוד. וכשחזר ואמר להם רבי טרפון שכל היום מותר לחזור, חזרו לינוק כדברי חכמים ששיעור העונה הוא שטות, אבל אין המתענה חוזר אלא בכדי שיראה לתגר או לקרובו. מברר את הגמרא מדוע בתחילה סמכות הגרי לוד ומה הייתה סיבת חזרתם. סברוע, סברו בני הישיבה שרצו לפשוט את הספק מדברי המשנה, שהונאה בשיעור פחות משליש לשיטת רבי טרפון, כהונאה פחות משטות לשיטת רבנן דמי, היא דומה, ואין בדין הונאה אלא זו מכילה. וממשיכה הגמרא להוכיח, ימרת בישלם, המובן הדבר אם תאמר שבהונאה פחות משטות לדעת רבנן המכילה חלה רק לאחר זמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אבל קודם לכן יכול לחזור ולתבוע את הונאתו, ואם כן לרבי טרפון הסובר ששיעור הונאה הוא שליש, יכול המתענה בפחות משליש לתבוע את הונאתו כל היום, שזהו שיעור זמן החזרה לשיטתו, משום אחי, לכן חזרו תגרי לוד לינו כשיטת חכמים, שבתחילה כשאמר רבי טרפון שהונאה פחות משליש שמכילה, סמכו, שהרי בהונאת שטות ומעלה, סוברים חכמים שהמתענה יכול לבטל את המכירה עד זמן שיראה לתגר. ולרבי טרפון עם ההונאה פחותה משליש, אין המתענה יכול לבטל את המקח, אלא רק לתבוע את הונאתו, וגם זה רק בזמן הקצוב. כי חשבו תגרי לוד שהזמן קצוב עד שיראה לתגר או לקרובו. וסברו תגרי לוד שיוכלו להונות את הלקוחות עד שיעור שליש, ולא יוכלו הלקוחות לבטל את המקח. אמנם כששמעו של רבי טרפון שיעור הזמן אינו בכדי שיראה לתגר אלא כל היום וממילא, אף מכילת ההונאה בפחות משליש חלה רק כשעבר כל היום, ראו שיש להם בכך הפסד גדול יותר. שהרי בהונאת שטות או פחות משטות לדעת חכמים, אחרי שעבר זמן שיראה לתגר, אינו יכול לתבוע את הונאתו, ואילו לרבי טרפון יכול לתובעה כל היום, ולכן חזרו תגרי לוד לדעת חכמים. אלא יאמרת, אבל אם תאמר שבהונאה פחות משטות לרבנן, לאלתר אבי המכילה, ואף קודם שיעבור זמן שיראה לתגר או לקרובו, אינו יכול לתבוע את המעות, ולפי זה לרבי טרפון נמי, גם כן יש לומר, שבהונאה פחותה משליש לאלתר אבי המכילה. יש מכילה מיד, גם קודם שיעבור זמן שיראה לתגר, והוא לא יכול לתבוע את המעות. אם כן קשה המים, מדוע חזרו תגרי לוד לדברי חכמים, אחרי שאמר להם רבי טרפון שהזמן הוא כל היום, והרי שיעור חזרה זה נאמר רק בשיעור הונאה לשיטתו, והיינו שליש, ואילו בשיעור הפחות מכך, סובר רבי טרפון שיש מכילה מיד, ואם כן קשה, שהרי עדיין בדרבי טרפון ניחה לעוטפי, שיטת רבי טרפון עדיפה להם לתגרי לוד יותר, דמי דרבנן כמה שבו להונאה, לרבי טרפון אבי המכילה, ששיעור שטות שחכמים מחשיבים להונאה ויכול לתבוע שיחזיר לו את הונאתו עד כדי הזמן שיראה לתגר או לקרובו, לשיטת רבי טרפון זה מכילה מיד, ואין המתענה יכול לבטל את המקח או לתבוע את הונאתו, ואפילו בתוך הזמן שיראה לתגר או לקרובו. אז אם כן, מדוע חזרו בהם תגרי לוד לינוק כשיטת רבנן? ולמרות שבהונאת שליש או יותר עדיפה להם שיטת חכמים, שלדבריהם יכול המתענה לבטל את המקח רק עד כדי הזמן שיראה לתגר או לקרובו, ולדברי רבי טרפון יכול המתענה לבטל את המקח כל היום, אבל בכל זאת הונאה גדולה כזו של יותר משליש ודאי אינה שכיחה, ויכולים להיזהר שלא להונות אלא פחות משליש, ואז לרבי טרפון ההונאה נמחלת מיד לגמרי, ולכן עדיפה לתגרי לוט שיטת רבי טרפון. דוחה הגמרא ואומרת, מי סברת, האם אתה סובר שהונאה פחות משליש לרבי טרפון כהונאה פחות משטות לרבנן דמי? הונאה פחות משליש לרבי טרפון דומה להונאה פחות משטות לרבנן? שכמו שבפחות משטות צוברים חכמים שזו מכילה, כך יסבור רבי טרפון בהונאה פחותה משליש? לא, אין הדינים שווים. אלא כל הונאה שהיא משטות ועד שליש לרבי טרפון, כשטות עצמה לרבנן דמי. הרי כהונאת שטות בדיוק לדעת חכמים שיד המתענה על העליונה לבטל את המקח או לתבוע את הונאתו עד שירד את הגר או לקרובו. ומחלוקתו עם חכמים היא רק בזה שלדבריהם ביותר משטות יש ביטול מקח, ולדבריו זהו דין הונאה שרק המתענה יכול לחזור, אבל גם לדבריו אין זו מכילה. ולפי זה צריך לומר שאף שלשונו של רבי טרפון בהוראתו היא שההונאה שליש למקח, אין כוונתו שרק בשיעור זה יש דין הונאה ולא בפחות, אלא כך אמר לחכמים, ההונאה שאתם אומרים ששיעורה מתחיל בשטות, לדעתי שיעורה נמשך משטות ועד שליש. כך מסביר תוספות רבינו פרץ וכן הריטב"א. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שרבי טרפון וחכמים חולקים רק ביותר משטות, במה יסמכו מעיקרה? במה סמכו תגרי לוט בתחילה כשאמר להם רבי טרפון שההונאה היא בשיעור שליש? והרי בפחות משטות ובשטות הוא סובר כחכמים, ועל כוחך ששמחתם הייתה ביותר משטות. שבזה המחלוקת, ולכאורה כדי להסביר את שמחתם, תפשוט את הספק שראוי להסתפק בדין הונאה יתירה משטות שדינה ביטול מקח, עד מתי אפשר לחזור בה, כפי שתסתפק הגמרא להלן. האם השיעור האמור במשנה לעניין זמן תביעת ההונאה, שהוא כדי שירד את הגר ולקרובו, נאמר רק לעניין הונאת שטות, אבל בהונאה יתירה על שטות שדינה ביטול מקח לא נאמר השיעור הזה, ולעולם אפשר לבטל את המקח, או שגם בהונאה זו נאמר השיעור הזה, ואחרי שיעור זמן שירה לתגר, המקח קיים. אז תפשוט את הספק הזה ותאמר, דביטול מקח לרבנן לעולם חוזר, ולא רק בשיעור זמן שירה לתגר ולקרובו. ואז מובנת שמחתם של תגרי לוד, כיוון דאמר לו רבי טרפון, שבהונאה משטות ועד שליש אין הדין כדברי חכמים שזהו ביטול מקח וחוזר לעולם, אלא אביה הונאה, זה נחשב להונאה וחוזר ברק עד שירה לתגר ולקרובו, סמכו. שהרי לרבי טרפון לאחר זמן זה אין המענה יכול לתבוע אפילו את דמי ההונאה, ואילו לדעת חכמים, הוא יכול לבטל את המקח לעולם. ואין להם שום הפסד אם ינהגו כרבי טרפון, שהרי בשטות ובפחות משטות דעתו שווה לחכמים שזו מכילה. ורבי טרפון חולק על חכמים רק ביותר משטות, ובזה שיטתו עדיפה להם, לתגרי לוד. ולפי זה מובן גם מדוע התחרטו אחר כך. דחי אמר לו, כשרבי טרפון אמר שלדעתו זמן תביעת ההונאה הוא כל היום, ראו תגרי לוט שמפסידים בכך את הונאת שטות בדיוק, שלדעת חכמים אם לא טבעה המתענה בתוך זמן שירד את הגר ולקרובו נמחלת ההונאה, ולדעתו עדיין יכול המתענה לתבוע את ההונאה עד סוף היום, ולכן חזרו בהם תגרי לוט ודנו כדברי חכמים. ומבאר רש"י, שאף שבהונאה יתירה על שטות עדיין עדיפה להם שיטת רבי טרפון, שלדעתו אם לא טבעה המתענה את ההונאה עד סוף היום נמחלה ההונאה, ואילו לדעת חכמים אפשר לבטל את המקח לעולם, אבל בכל אופן רווח מועטו, כיוון שגם לשיטתו הזמן הוא כל היום, וזהו זמן ארוך, ואין כל כך הבדל בין שיעורו של רבי טרפון לשיעור החכמים. ותוספות הראש מוסיף שבדרך כלל מי שאינו חוזר בו ביום לא יחזור לעולם. וממשיכה הגמרא לבאר את פשיטות הספק לכאורה. די סל כדאי תחכים יעלה בדעתך לומר, דדין ביטול מקח לרבנן ביותר משטות הוא רק בכדי שירד את הגר ולקרובו, אבל אחרי הזמן הזה המקח קיים ונמחלה ההונאה, ולפי זה החילוק בין הונאת שטות להונאת יותר משטות יהיה בכך שבהונאת שטות רק המתענה יכול לחזור בו, וביותר משטות שניהם חוזרים בהם, אבל בשניהם זמן החזרה הוא רק עד זמן כדי שירד את הגר או לקרובו. אם כן יהיה קשה, במה יסמכו בתחילה? מדוע סמכו תגרי לוט בתחילה בהוראת רבי טרפון? הרי מחלוקתו עם חכמים היא רק בשיעור שבין שטות לשליש, ובין לדעת חכמים שזהו ביטול מקח ושניהם יכולים לחזור, ובין לדעת רבי טרפון שזו הונאה ורק המתענה יכול לחזור. יכול המתענה לחזור רק עד כדי שיערל את הגר או לקרובו, ואחר כך זו מכילה. ולא ירוויחו את הגרים כלום בדברי רבי טרפון שזו הונאה, יותר מדברי חכמים שזהו ביטול מקח. ותוספות בדיבור המתחיל לימרת בישלמה, מסבירים את שיטתו של רש"י, שעדר רבה, עדיפה להם לתגרי לוט שיטת חכמים, שלפיה גם הם יכולים לבטל את המקח, מה שאין כן לדעת רבי טרפון, שרק המתענה יכול לחזור מהמקח. דוחה הגמרא את פשיטות הספק ומבארת מדוע סמכות הגרי לוט. מתרץ לגמרא באמת אין לפשוט את הספק, וייתכן שביטול מקח ביותר משטות לחכמים הוא רק עד כדי שיערל את הגר או לקרובו. ולמרות שבין לחכמים ובין לרבי טרפון משטות ועד שליש אפשר לחזור עד שיערל את הגר, אין להקשות במה סמכו תגרי לוד, כיוון שסמכו בשטות עצמה. כלומר, מה שהתבהר של רבי טרפון בין שטות לשליש זו הונאה, היינו ביותר משטות, אבל בשטות בדיוק סובר רבי טרפון שדינה כפחות משטות ונמחלת מיד, ובזה סמכו. ולרבי טרפון, הונאת שטות היא מכילה לאלתר, ולרבנן פוסקים בזה דין הונאה, ועד שיעבור זמן שיערל את הגר או לקרובו יכול המתענה לחזור. ועדיף להם הרווח הזה על פני הרווח שיש להם ביותר משטות לפי שיטת חכמים, של רבי טרפון רק המתענה חוזר בו, ולחכמים גם הם יכולים לבטל את המקח. אבל אחרי שאמר להם רבי טרפון שלדעתו שיעור הזמן שיכול המתענה לחזור בו הוא כל היום, חזרו בהם תגרי לוד, שהרי מחמת כן יש להם הפסד באופן שהעונה היא יותר משטות, שלדעת חכמים זמן לחזרה הוא רק בכדי שיערל את הגר או לקרובו, ואחר כך זו מכילה, ואילו לדעת רבי טרפון יכול המתענה לחזור כל היום. והרווח שיש להם ביותר משטות לפי חכמים שיכול לחזור רק עד שיערל לתגר, עדיף להם מהרווח שיש להם לפי רבי טרפון בעונת שטות בדיוק, שרווח זה אינו אלא בשיעור מצומצם של שטות בדיוק, ואילו הרווח בדעת חכמים גדול יותר, כי הוא בכל שיעור שמעל שטות ועד שליש. אז לסיכום דברי הגמרא עד כאן, נמצא שישנם שלוש דרכים לפרש את דיני משנתנו, ולפי זה לפרש את שמחת תגרי לוד בתחילה, וחזרתם לשיטת רבנן לבסוף. דרך ראשונה, כל הונאה שדינה מכילה, אין המכילה חלה, אלא אחר שעבר זמן שיערל את הגר ולקרובו. ולדעת רבי טרפון עונה בפחות משליש דינה כפחות משטות לחכמים, וזו מכילה. ודין עונת שליש בדיוק כדין עונת שטות בדיוק לחכמים. ובתחילה סמכות הגרי לוד בעונאה שמשטות ועד שליש של רבי טרפון אף בתוך הזמן שיערל את הגר, אין המתענה יכול לחזור בו ולבטל את המקח, אלא רק לתבוע את עונאתו, ואילו לחכמים הוא יכול לבטל את המקח. חזרו בהם תגרי לוד, מחמת שאמר רבי טרפון ששיעור זמן החזרה הוא כל היום, בהפסד שלהם הוא בשטות ובפחות משטות, שלחכמים אם לא טבע המתענה בתוך זמן שיערל את הגר, נמחלה עונה, ולרבי טרפון עדיין יכול המתענה לתבוע דמי עונאתו כל היום. ולפי הדרך הזו, הדברים מוסברים בין אם נסבור שביטול מקח לעולם חוזר, ובין אם יכול לחזור רק עד הזמן שיערל את הגר או לקרובו. שהרי סיבת השמחה והחזרה לא היו מחמת דין ביטול מקח. הדרך השנייה, כל הונאה שדינה מכילה, מכילה היא מיד. ולדעת רבי טרפון, משטות ועד שליש זו הונאה, ושטות עצמה בכלל. ולפי זה בהכרח יש לומר שבהונאת יותר משטות לחכמים שדינה ביטול מקח, לעולם אפשר לבטל את המקח, ושמחתם בתחילה של תגרי לוד הייתה מחמת הרווח שיש להם בשיעור שבין שטות לשליש. שלחכמים יש בזה ביטול מקח לעולם, ולרבי טרפון דינה כהונאת שטות, שיכול המתענה לחזור רק עד שיערל את הגר או לקרובו. וחזרתם של תגרי לוד הייתה המחמת שאמר להם רבי טרפון שאפשר לחזור כל היום, וההפסד שלהם הוא בשטות בדיוק, של רבי טרפון אפשר לחזור כל היום, ולחכמים רק עד כדי שיערל את הגר או לקרובו. והפסד זה גדול יותר מהרווח שיש להם ביותר משטות. והדרך השלישית, כל הונאה שדינה מכילה, מכילה היא מיד. ולדעת רבי טרפון, כל הונאה יתרה משטות ועד שליש, הרי כהונאת שטות לחכמים. אבל שטות בדיוק לרבי טרפון, הרי כפחות משטות לחכמים ונמחלת מיד. וביטול מקח ביותר משטות לחכמים, אינו אלא עד שיערל את הגר או לקרובו. שמחתם של תגרי לוד בתחילה הייתה מחמת הרווח שיש להם בהונאת שטות בדיוק. של רבי טרפון היא נמחלת מיד, ולחכמים עד שיערל את הגר. וחזרתם הייתה מחמת ההפסד שיש להם ביותר משטות. שלחכמים נמחלת העונה אחר שיערל את הגר או לקרובו, ולרבי טרפון יד המתענה על העליונה במשך כל היום. וכל מהלך הסוגיה הזו היא לפי דרכו של רשי. לעיל בדף ממתת עמוד ב' התבהר שבעונה יתירה על שטות, על שישית, סוברים חכמים שזהו ביטול מקח. מסתפקת עכשיו הגמרא עד מתי אפשר לבטל את המקח. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. עונה יתירה משטות שדינה ביטול מקח לדעת רבנן, האם לעולם חוזר המתענה ומבטל את המקח, כשנודע לו שהייתה פה הונאה, אז גם אם נודע לו, אחרי הרבה זמן, לעולם, הוא יכול לבטל את המקח, או דילמה, או שמה יכול הלוקח לחזור ולבטל את המקח, רק בכדי שיראה את המקח לתגר או לקרובו. אבל אחרי שעבר הזמן הזה, המקח קיים ונמחלה ההונאה. בדומה לעונת שטות שהתבהר במשנה לאל בדף ממתת עמוד ב' שיכול המתענה להחזירה רק את שיעור הזמן שיכול הלוקח להראות את המקח לתגר או לקרובו. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ודוחה זאת. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר שיש ראיה שהמקח חוזר לעולם, ובדרך כלל כשהגמרא אומרת אם תמצא לומר, כוונתה להקדמה לספק נוסף אם ננקוט כצד אחד בספק הקודם, אבל בדברי הגמרא כאן מוכרח שכאן הפירוש שונה, כמו שבספק הקודם שהביאה הגמרא. אם כן אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר שיש ראיה שהמקח חוזר לעולם, שהרי אם נאמר שאינו חוזר אלא בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אם כן קשה, מה איקה, איזה הבדל יש בין הונאה בשיעור שטות להונאה בשיעור יתר על שטות? הרי בשתיהן אפשר לבטל את המקח עד שיעור זמן כדי שיראה לתגר או לקרובו, ואחרי השיעור הזה בשניהם אי אפשר לבטלו. ובהכרח שיש הבדל בין הונאת שטות להונאת יותר משטות, שהרי אם נאמר שכוונת משנתנו באומרה ששיעור הונאה הוא שטות, היינו משטות ולמעלה, ולא רק שטות בדיוק, אם כן קשה, שהרי לפי הבנת הגמרא רבי טרפונה אומר ששיעור ההונאה הוא שליש, אין כוונתו לשליש בלבד, אלא שכל הונאה משטות ועד שליש דינה כהונאת שטות. ואם כן הוא לא מוסיף כלום על דברי חכמים, שהרי גם לשיטתם כך, הדין שביותר משטות יש דין הונאה, וכיוון שרבי טרפון הוא שמחדש משטות ועד שליש יש דין הונאה, מוכח שלדעת חכמים, בשיעור של יותר משטות יש ביטול מקח. דוחה הגמרא ואומרת, גם אם נאמר שביטול מקח הוא רק בתוך כדי שיראה לתגר או לקרובו, עדיין איקה, עדיין יש חילוק ביניהם, דילו בהונאת שטות, רק מי שניתנה חוזר מהמקח עם רצונו בכך, אבל המענה אינו יכול לבטל המקח, וגם אם תובע המתענה דמי הונאתו, אין ביד המענה לבטל המקח, אלא חייב לקיימו ולהשיב את דמי ההונאה שיד המתענה על העליונה, ואילו ביתר על שטות שניהם חוזרים, וגם המענה יכול לחזור בו מהמקח. ואם כן, מעתה יש לברר את הספק. מהי? מה הכרעה בספק הזה? ביטול מקח לדעת רבנן, האם לעולם חוזר המתענה ומבטל את המקח? או שמה? יכול הלוקח לחזור ולבטל את המקח, רק בכדי שיראה את המקח לתגר או לקרובו. אבל אחרי שעבר הזמן הזה, המקח קיים ונמחלה העונה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו תשמע בו ושמע ראיה שנינו במשנתנו לאל בדף ממתת עמוד ב', שאחרי שאמר רבי טרפון את הגרי לוד, שיכול המתענה לחזור כל היום כולו, ולא רק עד שיראה לתגר או לקרובו, חזרו את הגרי לוד לנהוג כדברי חכמים, ששיעור ההונאה הוא שטות, ושאין המתענה יכול לחזור אלא בכדי שיראה לתגר או לקרובו. יש לברר מדוע בתחילה סמכו את הגרי לוד, ומה הייתה סיבת חזרתם? היא אמרת בישלמה יובן הדבר אם תאמר דביטול מקח לרבנן בהונאה יותר משטות, ורק בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אבל לאחר שיעבור הזמן הזה המקח קיים ואין ההונאה חוזרת, ואילו לרבי טרפון הסובר, שהונאה שבין שטות לשליש דינה כהונאת שטות, ויכול המתענה בשיעור זה לבטל את המקח או לתבוע הונאתו, ושיעור הזמן שהוא יכול לחזור בו. וכל היום, משום אחי, לכן מובן, מדוע חזרו את הגרי לוד, משיטתם כרבי טרפון, אל שיטת חכמים, כי בתחילה סמכות הגרי לוד מחמת הרווח שיש להם בהונאת שטות בדיוק, שלדעת חכמים יכול המתענה לבטל את המקח או לתבוע את הונאתו עד שיראה לתגר או לקרובו, ולדברי רבי טרפון הרי זו מחילה מיד, כפי שנתבהר בסיום האיבעיה הקודמת, הספק הקודם ששטות בדיוק לרבי טרפון הרי כפחות משטות ומחילה מיידית. ואומנם כששמעו את הגרי לוד שלדעת רבי טרפון זמן החזרה הוא כל היום, חזרו בהם, שהרי מפסידים לפי דעתו בהונאה יותר משטות, שלדברי חכמים אחרי שעבר זמן כדי שיראה לתגר נמחלת ההונאה, ולדעת רבי טרפון יכול המתענה לחזור כל היום, בהפסד זה גדול יותר מהרווח שמרוויחים בהונאת שטות בדיוק. אלא ימרת, אם תאמר שביטול מקח לרבנן לעולם חוזר, וגם אחרי שיעבור זמן שיראה לתגר או לקרובו, יכול לחזור בו, אם כן, מה שסמכות הגרי לוד בתחילה, הוא מחמת הרווח שיש להם בהונאה יותר משטות, שלדעת רבי טרפון אחר שיעבור שיעור זמן שיראה לתגר נמחלת ההונאה, ולדעת חכמים לעולם אפשר לבטל את המקח. ולפי זה קשה, מה יחזרו? למה חזרו את הגרי לוד לנהוג כחכמים, אחרי שאמר להם רבי טרפון שזמן תביעת העונה הוא כל היום? והרי עדיין בדרבי טרפון ניחא להוטפי, שיטת רבי טרפון עדיפה להם יותר. דקמה שבילי עונה כל היום ותולו, שקובע את דין העונה ביותר משטות ועד שליש, בדין עונה ולא בדין ביטול מקח, וממילא יכול המתענה לחזור בו רק כל היום, ואילו לשיטת חכמי בעונה הגדולה משטות אפשר לבטל את המקח לעולם. והיינו שהרווח שהיה לתגרי לוד בתחילה עדיין קיים. ואף שרבי טרפון העריך להם את זמן החזרה לכל היום, ולא רק עד בכדי שיראה לתגר או לקרובו, הרי עדיין זמן זה עדיף להם, שהרי לדעת חכמים, גם אחרי הזמן הזה אפשר לבטל את המקח לעולם. ולמרות שמפסידם רבי טרפון בהונאת שטות עצמה, שלחכמים אחר שיראה לתגר ולקרובו נמחלת העונה, ולדעת רבי טרפון נמחלת העונה רק בסוף היום. מכל מקום עדיף להם הרווח שבעונה יותר משטות, שהוא בשיעור גדול. כל עונה יתרה משטות ועד שליש, מהרווח שיש להם בעונת שטות בדיוק, שדבר מצומצם הוא ביותר, ויכולים להיזהר תמיד, לפחות מעט משטות, ואז תהיה העונה נמחלת מיד. דוחה הגמרא ואומרת לעולם יש לומר שביטול מקח לדעת חכמים חוזר לעולם. ורבי טרפון דינו כעונה, ומכל מקום חזרו בהם תגרי לוד, כיוון שמחר שיש בו הונאה יותר משטות שדינו ביטול מקח לא שכיח, אינו מצוי, שקשה להטעות את הלוקח בשיעור גדול כזה, ולכן היה עדיף להם לנהוג כשיטת חכמים, ויוכלו להונות בשיעור שטות, שזו הונאה מצויה, ואחרי זמן שירד את הגר ולקרובו לא יוכל הלוקח לחזור בו, מאשר לנהוג כרבי טרפון, שבשיעור זה יכול הלוקח לחזור עד סוף היום. אף שלדבריו, בהונאה הגדולה משטות אין זה ביטול מקח, אלא דין הונאה שאפשר לחזור רק באותו יום, אבל בכל זאת אין זו הונאה מצויה. ועדיף להם הרווח בדבר השכיח אף שהוא מצומצם, מדבר שאינו שכיח אף שהוא בשיעור גדול. ועוד אומר רשי, שאף באופן שהייתה הונאה כזו, אין רווח גדול בדברי רבי טרפון שיכול לחזור רק באותו יום, על דברי חכמים שיכול לחזור לעולם, שהרי בדרך כלל הלוקח חוזר בו באותו יום. ואם כן, עדיף להם הרווח שיש לדברי חכמים בשטות בדיוק, שההונאה חוזרת רק עד שירא לתגר ולקרובו, ולא כל היום. התבהר בסוגייתנו שלדעת חכמים ישנם שלושה סוגי הונאות, פחות משטות, שטות ויותר משטות. מבררת הגמרא את ההלכה בכל אחד מהם. אמר רבא הלכתא, כך היא ההלכה, מקח שיש בו הונאה בשיעור פחות משטות נקנה המקח מיד, אף שעדיין לא עבר זמן כדי שירא לתגר ולקרובו, ואין המתענה יכול לבטל את המקח כלל, ואף לא לתבוע את הדמים שניתנה. ואם העונה היא יותר על שטות, יש בזה דין ביטול מקח, וגם המענה וגם המתענה יכולים לחזור בהם ולבטל את המקח. ובעונת שטות, הדין הוא שקנה לוקח את המקח, ואין אחד מהם יכול לבטלו. ואולם מחזיר המענה את דמי העונה לזה שניתנה. ואף שבמשנה לקמן בדף נ"א עמוד א' מבואר שבעונת שטות יד המתענה על העליונה ובידו לתבוע ביטול המקח או את דמי עונתו, זה לדברי רבי יהודה הנשיא, שתביא הגמרא בברייתא להלן. ואילו רבא כאן פוסק כרבי נתן, כפי שתביא הגמרא להלן את מחלוקתם. והטעם שרבא פסק כרבי נתן, מפני הכלל שאמרו לקמן בדף קי"ז עמוד א', רבי נתן דיין ההוא, ונחית לעומקא דדינא, רבי נתן דיין הוא ויורד לעומק הדין, ולכן יש לפסוק כמותו בדיני ממונות. מבאר רבא עד מתי יכול המתענה לחזור בו, וזה וזה בין בתביעת העונה בעונת שטות, ובין ביטול המקח בעונה יתירה על שטות, אינן אלא בשיעור זמן שהוא בכדי שירא את המקח לתגר או לקרובו, שיבחנו אם ניתנה במקחו. אבל אחרי שעבר זמן זה ולא טבע המתענה, הרי מחל על הונאתו ושוב אינו יכול לבטל את המקח אף בהונאה יתרה על שטות, ולא לתבוע את דמי הונאתו בהונאת שטות. מביאה הגמרא ברייתא שמפואר בה כפסקיו של רבא, תניא כבתי דרבא שנינו בברייתא כדברי רבא, דיני הונאה ככם, אם הייתה הונאה בשיעור הפחות משטות נקנה המקח מיד ואין המתענה יכול לתבוע לבטלו, ואף לא לתבוע את דמי הונאתו. אם היה שיעור ההונאה יתר על שטות בטל המקח ושניהם יכולים לחזור בהם. אם הייתה עונה בשיעור שטות, קנה לוקח את המקח, ואי אפשר לבטלו, ומחזיר המענה למתענה את דמי העונה, דברי רבי נתן. רבי יהודה הנשיא חולק לעניין עונת שטות ואומר, שאין המקח קיים בעל כוחו של המתענה, אלא אם ניתנה המוכר ששילם לו הלוקח פחות משווי החפץ, יד המוכר על העליונה, אם הוא רוצה, הרי הוא מבטל את המקח ואומר לו ללוקח, תן לי מקחי וטול את מעותיך, או אם רצונו בכך, הרי הוא מקיים את המקח ואומר ללוקח, תן לי את מה שהיא ניתני. וכן אם ניתנה לוקח ידו על העליונה לתבוע ביטול מקח או השבת דמי העונה. מסיים את הברייתא, וזה וזה בין בעונת שטות ובין בעונת יותר משטות, אין המתענה יכול לחזור אליו בכדי שירא לתגר או לקרובו. ומבואר בברייתא זו כפסקיו של רבא, אלא שלעניין מה שפסק רבא בעונה הפחותה משטות ובעונה יתרה משטות, מבואר בברייתא שדברי הכל הם. ולעניין עונת שטות, דברי רבא הם כרבי נתן, שהלכה כמותו בדיני ממונות. שנינו במשנתנו, לאל בדף ממתת עמוד ב', עד מתי מותר להחזיר, עד כדי שירא לתגר או לקרובו. אמר רב נחמן, לא שנו, לא נאמר השיעור הזה, אלא לגבי לוקח שיתנה, שהרי המקח בידו ויכול להראותו לתגר או לקרובו, שיבדוק אם יתנה במקחו. ואם לא הראו, הרי מחל לא נעתו. אבל מוכר שיתנה לעולם חוזר, שהרי לאחר המחירה, אין המקח בידו להראותו לתגר או קרוב, ואינו יכול להבחין בו נעתו, עד שירא חפץ הדומה לזה שמחר, שנמכר במחיר גבוה יותר. מנסה הגמרא להוכיח כדברי רב נחמן מהמבואר במשנתנו. נעימה מסייע לי, האם נאמר שיש סיוע לדברי רב נחמן ממשנתנו, שאחרי שאמר רבי טרפון את הגרי לוד, שזמן תביעת העונה הוא כל היום, חזרו לדברי חכמים. די אמרת בישלמה יובן הדבר, אם תאמר שהדין הוא שמוכר לעולם חוזר בו, משום מחי, לכן חזרו תגרי לוד לנהוג כחכמים. כיוון שיש להם הפסד מדברי רבי טרפון שהמתענה יכול לחזור בו מהמקח כל היום, שאם הונו את לקוחותיהם, יוכלו הללו לחזור בהם כל היום, ולא רק בכדי שיראה לתגרו לקרובו, ואין להם הנאה בפסקו של רבי טרפון, לעניין אופן שהלקוחות הונו אותם, שהרי באופן כזה גם לדברי חכמים הם יכולים לחזור לעולם כדין מוכר. אלא ימרית, אבל אם תאמר שלא כרב נחמן, אלא מוכר נמי כלוקח דם, אם מוכר גם כן דומה ללוקח, ואם ניתנה הוא חוזר רק בתוך הזמן שיראה לתגר, מהי נפקה לאומינה? מה ההפסד שיוצא להם מכך שנהגו כדברי רבי טרפון, והרי יש להם גם כן הנאה בדבריו? דחי יחידה אבדי לרבנן תקנת ללוקח, החנמי אבדי לרבנן תקנת למוכר. כשם שסובר רבי טרפון שתקנו חכמים לטובת הלוקח, שאם יתנה יוכל לחזור בו כל היום, כך גם עשו תקנה זו לטובת המוכר, שאם יענו אותו, יוכל לתבוע את הונאתו עד סוף היום. ולא רק עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. ואילו לדברי חכמים, אם הונו הלקוחות את הגרי לוד, אינם יכולים לחזור לאחר שיעבור זמן שיראה לתגר. ומדוע מחמת פסק זה של רבי טרפון חזרו את הגרי לוד לנהוג כדברי חכמים? אם כן מוכח כדברי רב נחמן, שלגבי המוכר לא שייך את תקנה זו כלל, אלא אף לדברי חכמים הוא חוזר לעולם. בתגרי לוד הפסידו בדברי רבי טרפון שיש לה לקוחות יותר זמן לחזור. לכאורה יש מה המשנה סיוע לדברי רב נחמן. דוחה הגמרא ואומרת תגרי לוד היו בקיאים במקח ולא שכיח דטעו. אין זה מצוי שיתעו וימכרו בפחות ממחירו של החפץ ויתנו במחירתם, אלא יותר מצוי שיענו את לקוחותיהם. ולכן נוח להם יותר בדעת חכמים שאין הלוקח יכול לחזור בו, אלא עד כדי שיראה לתגר, על פני דעתו של רבי טרפון שהלקוחות יכולים לחזור בהם כל היום. מביאה הגמרא מעשה בעניין הלכה זו שמוכר חוזר לעולם. ושפוזיכני דרמי ברחמה, בעל אכסניה של רמי ברחמה, זווין חמרה, מחר חמור וטעה ומחרו בזול בהפרש של יותר משישית משוויו האמיתי. אשכחי דעה ועציב, פגש רמי ברחמה את בעל האכסניה כשהוא עצוב. אמר לי רמי ברחמה, אמי עצבית, מדוע אתה עצוב? אמר לבעל האכסניה, זביני חמרה וטעי, מכרתי את חמורי וטעיתי ומכרתי בפחות ממחירו. אמר לי, אמר לו רמי ברחמה, זיל אדרבך, לך ותחזור בך ממקחך כדין עונה שיותר משטות יכול לחזור בו. אמר לבעל האכסניה, השהי לי, הרי שהיתי שיעור זמן יותר מכדי שערה לתגר או לקרובי. ושוב אין בידי לבטל את המקח, כמו ששנינו במשנתנו. שדרה לקמי דרב נחמן, שלח אותו רמי ברחמה לרב נחמן שיפסוק לו את דינו, אמר לרב נחמן, לא שנו לא אמרו חכמים, שרק עד כדי שיראה לתגר או לקרובו יכול המתענה לתבוע את הונאתו, אלא לגבי לוקח שניתנה, אבל מוכר שניתנה לעולם חוזר, ולכן בידך עדיין לבטל את המקח. ומבארת הגמרא את טעם החילוק בין לוקח למוכר. מה הטעם, מה הטעם לכך שנתנו חכמים שיעור זמן לחזרתו של הלוקח ואילו המוכר חוזר לעולם? כיוון שלוקח מקחו בידו, וכל איך דאזיל מחוולי, ולכל מקום שהוא הולך נוטלו עמו ומראהו לתגרים או לקרוביו שיבחנו את שוויו. ואמרי לי ויאמרו לו, היא טעה במקח הזה ושילם תמורתו יותר משוויו, היא לא טעה. ולכן, אם עבר שיעור זמן זה ולא טבע את הונאתו, ודאי מחל עליה. אבל מוכר דלא נק את מקחה בידי, שאין המקח בידו ואינו יכול להראותו לתגרים, אינו יכול לעמוד על טעותו עד המתרם אלי זווינטה כזווינטי, עד שמזדמן לו מקח כזה הדומה לזה שמחר עכשיו. ואז ידיים טעה והיא לא טעה. אז אם הוא יודע אם הוא טעה או לא טעה. ולכן המוכר יכול לחזור בו לעולם. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין עונה ומחדשת לפיו את ההלכה באדם הקונה מבעל הבית ולא מסוחר. ההוא גברא דאבנקית ורשכה לזבוני, מעשה באדם שהיה אוחז בידו חגורת משי למוכרה. ורבינו חננאל מפרש שהוא מכר מרגליות. היה אותו אדם קרי שיטה קורא ומכריז שהוא מוכרה בשישה זוזים ולפי האמת שוויה חמשה. שוויה היה רק חמישה זוזים, ואף שהוא רצה שישה מכל מקום. יאבו יאב לחמשה ופלגה, אם היו נותנים לו עבורה חמישה וחצי זוזים, אב ושקיל היה נוטלם ומוכר בעבורם את החגורה. עתה הוא גברה. בא אדם אחד ואמר, יאבין על חמשה ופלגה, אם אשלם לו חמישה וחצי, תהיה הונאתי בחצי זוז שהוא עשירית המקח. וכיוון שזה פחות משישית, אבי המכילה, תהיה זו מכילה לאלתר על ההונאה, ושוב לא אוכל לטובעה. לכן עדיף, אתן לישיטה, שאתן לו עבורה שישה זוזים, ותהיה הונאתי זוז שלם שהוא שישית מהמקח, ואת בה לדינה. ואת בהנו לדין בתוך זמן כדי שיראה לתגר, שיחזיר לי את הזוז היתר על שוויה של החגורה כדין הונאת שטות. אחרי המקח עתה לקמי דרבה, בא לוקח לפני רבה וטבע מה המוכר שיחזיר לו את הונאתו. אמר לי רבה, לא שנו לא נאמרו במשנה דיני הונאה אלא בלוקח מן התגר, מן הסוחר, שקונה ומוכר סחורות העומדות למחירה, אבל בלוקח מבעל הבית המוכר את תכשיטה ושאר כלי תשמישו, אין לו עליו הונאה. שדבר ידוע הוא שכיוון שחביבים עליו, הוא מוכרם ביוקר, והרי זה כאילו התנה בשעת המקח ואמר, יודע אני שיש במקח הזה עונה, ועל מנת כן אני מוכר שלא תוכל לתבוע את עונתך. וכיוון שהמוכר את חגורת המשי היה בעל הבית, אין אתה יכול לתבוע את עונתך. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, הוא גברא דאבנקי תקיפי לזבון, היה אדם אחד שהיה אוחז בידו נזמים למוכרם. קרי שיטין ושבי חמשין. היה קורא ומכריז שמוכרם ב-60 זוז, ואומנם שוויים האמיתי היה 50 זוז. אבל יבו יבלי 55, אם היו נותנים לו עבורם 55 זוזים, מה ושקיל היה נוטלם ומוכרם במחיר הזה. עתה הוא גברא בא בן אדם שרצה לקנותם, ואמר יאבין עלי 55, אם אשלם לו 55 זוזים, תהיה זו הונאה פחותה משטות, ואבי המכילה, ותהיה זו מכילה לאלתר על ההונאה, ושוב לא אוכל לטובעה. לכן עדיף לי, דאתן לי שיטין, אתן לו בעבור הנזמים 60 זוז, כמו שהוא דורש, ואחר כך את בי לדינה, את בינו לדין בתוך זמן כדי שיראה לתגר, שיחזיר לי את 10 הזוזים היתרים על שוויים של הנזמים, כדין הונאת שטות. ואכן כך עשה, ואחרי המחר, עתה לקמד רב חיסדה, בא לפני רב חיסדה, וטבע את המוכר שיחזיר לו את הונאתו. אמר לי רב חיסדה, לא שנו, לא נאמר דיני הונאה, אלא בלוקח מן התגר, אבל לוקח מן הבעל הבית, אין לו עליו הונאה, וכיוון שבעל הבית הוא המוכר, אין אתה יכול לתבוע את הונאתך. אמר לרב דימי לרב חיסדה על הפסק הזה, יישר, יפה אמרת. וכן אמר רבי אלעזר לרב חיסדה על הפסק הזה, יישר. מקשה הגמרא לדין הזה שאין הונאה לבעל הבית. בענת נן הרי שנינו במשנה לקמן, כשם שיש דין הונאה לאדיוט, כך יש דין הונאה לתגר. אומן אדיוט, ומי הוא האדיוט שאמרה המשנה שיש לו דין הונאה לו, והאם אין הכוונה לבעל הבית המוכרת כאליו? הנה מבואר שגם בבעל הבית יש דין הונאה. תרץ רב חיסדה את דבריו, אמר רב חיסדה, מה ששנינו שגם בבעל הבית יש דין הונאה, היינו במוכר צרדיאטה. בגדי קנבוס העומדים למחירה וכן כל סחורה חוץ מכלי תשמישו שבזה אין דינו שונה מתגר. אבל מה נתשמיש תה, דייקירי עלי, אבל כלי תשמישו שחביבים עליו, לא מזבן להו אליו בדמי יתירה. אינו מוכרם אלא בדמים יתירים על שוויים, והרי זה כאילו יתנה שלא יוכל הלוקח לתבוע את הונאתו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף נון א' עמוד א'. במשנה הקודמת לאל בדף ממתת עמוד ב' התבאר כמה הוא שיעור ההונאה המחייב להחזיר את מעות ההונאה, ועד מתי אפשר להחזיר את המקח. המשנה שלפנינו מבררת על מי נאמר איסור הונאה, וכן יבואר בה, מי מהצדדים יכול לבטל את המקח באופן שהייתה בו הונאה. אומרת המשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר, בין הלוקח ובין המוכר יש להם דין הונאה, כלומר, אסור ללוקח להונות את המוכר ולקנות ממנו חפץ, במחיר הנמוך משוויו האמיתי, וכן אסור למוכר להונות את הלוקח, ולמכור לו חפץ במחיר הגבוה משוויו האמיתי. כשם שיש דין הונאה באדם הקונה או מוכר לאדיוט, אדם רגיל שאינו סוחר, כך יש דין הונאה באדם הקונה או מוכר לתגר, לסוחר. רבי יהודה חולק ואומר, אין דין הונאה לתגר. מברר את המשנה עכשיו, מי מהצדדים יכול לבטל מקח שהייתה בו הונאה? אומרת המשנה, מי שהוטל עליו, מי שהונו אותו במקח והפסיד, ידו על העליונה, כוחו גדול ועדיף מכוח המהנה, והוא יכול לבחור באחת משתי האפשרויות כרצונו, ולכן, אם יתנה לוקח ושילם מחיר גבוה מהמחיר האמיתי, אם רצה לבטל את המקח, אומר לו למוכר, תן לי את כל מעותיי ששילמתי וטול את החפץ, או אם רצונו של הלוקח לקיים את המקח, אומר למוכר, תן לי מה שהיא ניתני, מה ששילמתי יותר מהמחיר האמיתי, והחפץ יישאר בידי. והגמרא תבאר מה הדין כשיתנה המוכר. ראי המשנה שלנו בדף נ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר יש להם עונה, חלים לגביהם איסורי עונה. מבארת הגמרא, מנין מילי, מנין לנו הדין הזה שדיני הונאה שייכים בין בלוקח ובין במוכר? מבארת הגמרא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שלמדנו לעיל בדף מ"ז עמוד ב', נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. ומכך שאמרה התורה וכי תמכרו ממכר לעמיתך, משמע שהתורה מדברת אל המוכר, וסיימה אל תונו, שלא יענה את הלוקח. וכיוון שכך אין לי ללמוד שיש איסור הונאה, אלא באופן שניתנה הלוקח, שהרי מציווי הכתוב משמע שהמוכר לא יענה את הלוקח. אבל אם ניתנה המוכר, מניין שגם בזה נאמרו דיני הונאה? תלמוד לומר, לכך נאמר בתוך הפסוק, גם או קנו, שהפסוק עוסק גם בקונה, וגם עליו נאמר סיום הפסוק, אל תונו, דהיינו שלא יענה את המוכר. הרי שפרטה התורה איסור הונאה בין בלוקח ובין במוכר. מבררת הגמרא, מדוע הוצריכה התורה לפרט את האיסור בלוקח ובמוכר? ויצטרך למכתב לוקח ויצטרך למכתב מוכר. וצריכה התורה לכתוב בפירוש שיש איסור על הלוקח להונות את המוכר, וכן וצריכה התורה לכתוב איסור על המוכר להונות את הלוקח. כיוון די כתב רחמנה מוכר, אם הייתה התורה כותבת איסור רק על המוכר, היינו סבורים שכוונת התורה לאסור רק על המוכר, משום דקימלה בזווינטי, שהוא בקי במחיר סחורתו, שהרי יודע כמה שילם עליו, והוא מענה הוא במזיד. אבל הלוקח דלוקימלה בזווינטי, שאינו בקי במחיר המקח שהוא קונה עכשיו, אם היה אפשר לומר דלא עזרי רחמנה בלא תונו, שלא הזהירה אותו התורה באיסור על תונו איש את אחיו, לכן היה צריך לכתוב זאת בפירוש. וכן להפך, היא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק איסור על הלוקח להונות את המוכר, היינו סבורים שאתה אמו משום דקקני, שהרי הוא המרוויח במקח, שההנאה שלו, וכמו דאמרי אינשי, כמו שרגילים בני אדם לומר, זווין תקנית. כלומר, אם קנית החפץ המתקיים, יש לך רווח בכך. שלא הוצאת את מעותיך על דברים המתקלים מהר, ולכן יש להקפיד עליו יותר שיהיה מקחו ביושר. ועל כן הזהירה אותו התורה שלא יענה את המוכר ולא יפחת לו ממחירו. אבל המוכר דאבודי כמוביד, שהוא מאבד ומפסיד במחירה הזו, כמו דאמרי אינשי שרגילים בני אדם לומר, זבין עוביד, כלומר אם אחרת החפץ, יש לך הפסד ועבידה בכך, כיוון שתחלה את המעות שקיבלת באוצרותיך ולא יתקיימו בידך זמן רב, וכיוון שכך אימה היה מקום לומר דלא עזרי רחמנה, לא הקפידה עליו התורה באיסור זה של לא תונו, כיוון שאף אם יטול מהלוקח מחיר גבוה יותר עדיין ניכר הרווח והנעים של הלוקח, צריכה לכך וצריכה התורה לפרט ולומר שיש איסור גם על המוכר וגם על הלוקח. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נון, הדף ה-50 במסכת בבא מציעא, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזר האודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין פחות משטות לרבנן? שאלה שנייה, במה סמכות הגרי לוד על הוראת רבי טרפון למסקנת הגמרא? שאלה שלישית, מה דין שטות עד שליש לרבי טרפון למסקנת הגמרא? שאלה רביעית, עד מתי אפשר לבטל מקח למסקנה? שאלה חמישית, מה דין שטות לרעבה לפי רשי ולפי תוספות? בשאלה האחרונה על דף נון, לרב נחמן, עד מתי יכול מוכר שיתנה לחזור בו? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף נון במסכת בבא מציעא. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו גם במשנה לעילוי נשמה, נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם. חוזים לנו במסכת נזיר פרק ד' משנה ב', מי שאמר לאשתו הרי אני נזיר ואת, שאל אותה ואת, ואמרה האישה אמן, הרי הוא מפר את הנזירות שלה עם רצונו בכך, ואף אם עשה כן, נדר הנזירות שלו נשאר קיים, שהרי נדרו אינו תלוי בנזירותה. לעומת זאת, האישה שאמרה לבעלה, הרי אני נזירה ואתה, ואמר הבעל אמן, אינו יכול להפר את הנזירות שלה, לפי שכשאמר אמן, קיים בכך את נזירותה, ואין הבעל יכול להפר את נדרי אשתו לאחר שקיימם. מסכת נזיר פרק ד' משנה ג', האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה ביין, ומתמה, או מתמה למיתים במזיד, אפילו אם אחר כך הפר לבעלה את נזירותה, הרי זה סופגת את ה-40 מספר מלכות הקצוב למי שעבר על איסור לא תעשה במזיד, כיוון שעברה לה איסור בשעה שעדיין לא התבטלה נזירותה. לעומת זאת, אם הפר לבעלה את הנזירות לפני שעברה לה איסורים הללו, ואף על פי שהיא לא ידעה על כך שהפר לבעלה, והייתה שותה ביין ומתמה למיתים, אינה סופגת את ה-40, כיוון שבשעה שעשתה זאת כבר ביטלה נזירותה, ונמצא שלא עברה בפועל על איסורי הנזירות. רב יהודה אומר, אף אם נכון הדבר, שאינה סופגת את ה-40 שהם המלכות הקצובות לעובר על איסור מהתורה, מכל מקום תספוג מכת מרדות מדי רבנן, מכיוון שהתכוונה לעשות מעשה איסור. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, י' בניסן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-50. במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור עמליה וכל מיני דמיתה, מחר יום שישי, י' א' בניסן, ערב שבת הגדול, פרשת מצורה תשפ"ד ד', ונלמד כרגלנו עתו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים נ' א' ונ' ב', במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה וססון ושמחה וכל מלדמיתיו. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.